כן, שלום, בוקר טוב. אם מישהו זקוק לתרגום, אז אפשר לבקש. בשמחה נתרגם את הדברים. כן, נפתח אולי מיד עם הנושא המרכזי של הכותרת, ואחרי שנקרא מעט מהמקור הראשון, אז כבר נעלה את השאלה, את הבעיה, את הקושי שאליו אנחנו נרצה להתייחס. הגמרא במסכת שבת, מקור מאוד מפורסם, ויתייצבו בתחתית ההר, אמר עבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהי קבורתכם. ועבדים לבר חמא בר חסא, חכם די מוקדם מתקופת המוראים, שלא כל כך מוכר, כן, מופיע מעט מאוד פעמים בש"ס, והוא אומר דבר מדהים, דבר שעורר את תמיהתם, ואפילו אפשר להגיד את חמתם של חכמים מזמן הגמרא ועד ימינו. הוא אומר, מה זה והתייצבו בתחתית ההר? מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. גיגית, כוונה, כן, בייסן, כן, הוא כפה, כלומר הוא הפך אותו, כן, היום בעברית מודרנית משתמשת המילה כפה במובן של כפייה, forcing, coercion, כן, אבל במקור כפה משמעות המילה היא להפוך, כן, he turned it upside down, כן, כלומר הוא תלש את ההר, הרים את ההר, וכמו גיגית הפוכה, הוא תלה את זה מעל לראשם של עם ישראל, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, כמו שאומרים בעברית טובה היום, סבבה, מצוין. ואם רב, שם תהי קבורתכם, אתם תקברו תחת ההר, אני פשוט אפיל את ההר עליכם, ואתם תמותו. כן? לא התמונה המרהיבה ביותר, כן, המעודדת ביותר והמשמחת ביותר של מתן תורה, וחכמי הדורות תמהו מה הוא רוצה, למה ואיך. יש לדברים שלו בסיס טקסטואלי, אבל כפי שנראה עוד מעט, הבסיס הטקסטואלי לא דוחף אותו בחוזקה למסקנה שאליה הוא מגיע. כן, מה הבסיס הטקסטואלי? והתייצבו בתחתית ההר, את המשפט הזה הוא מתרגם, שהם התייצבו מתחת להר. כן, כמובן שיש כאן דוגמה מאלפת מאוד לכך שהמדרש יש לו תכונות קצת שונות ממה שאנחנו רגילים לייחס אליו. אם נשאל אדם פשוט מה ההבדל בין פשט לבין דרש, אני חושב שבדרך כלל נשמע, כן, חוץ מאלה שיגידו שהפשט זה הדרש והדרש זה הפשט והכל אחד, גם חוץ מאלה שיגידו פשט זה מה שאני אומר, דרש זה מה שאתה אומר, כן, בדרך כלל נקבל את התשובה שפשט זה המשמעות המילולית, the literal meaning of the words, כן, ואילו מדרש זה פירוש לא מילולי. כאן יש לנו רק שנייה, כאן יש דוגמה מאלפת לתופעה הפוכה. כן, והתופעה הפוכה היא נפוצה מאוד. שהמדרש הוא דווקא סופר מילולי, היפר ליטרל. כן, ודווקא הפשט הוא מעט פחות מילולי, כי למעשה פשט זה לא רק הפירוש המילולי, אלא פירוש המילולי על פי ההקשר. כן, מילה מתפרשת באופן שונה על פי הקשר, על פי קונטקסט, כן? ולכן יש משחק מסוים, כן? מרחב מסוים לפרש מילה באופן שונה, כן? לפי הקשר. לדוגמה, אם אני אגיד באנגלית he jumped the gun, כן? מה זה הפירוש המילולי של jumped the gun? כן? שהוא שם אקדח על הרצפה וקפץ מעליו. כן? אחר כך בהרחבה, בהשאלה, to jump the gun, כן? זה כשיש מרוץ, כן? וכולם צריכים לזנק מ... כן? יש כאן מקורות, הרבה מקורות. מי שצריך לזנק מה... מנקודת ההתחלה של המרוץ, כן, הוא צריך לחכות עד שירו, כן, מישהו יורה באקדח, אז צריכים מיד לזנק מהמקומות. מי ש-jumps the gun, כן, זה אומר שהוא זינק לפני שהוא שמע את, את, את כל האקדח. ואז יש משמעות עוד יותר רחבה, כן, שאדם שהקדים את זמנו בכל נושא, בכל נושא ועניין. כלומר, המילים, to jump the gun, הפירוש על פי הפשט, זה לא הפירוש המילולי. הפירוש על פי הפשט זה הפירוש המילולי כשאני לוקח בחשבון את ההקשר. כן? ולפעמים ההקשר מאלץ אותי, פרש את הדברים באופן מטאפורי, באופן מושאל, כן? וכו' וכו'. כן? זאת אומרת, התייצבו בתחתית ההר לפי הפשט, זה לא להתייצב מתחת להר, אלא להתייצב, היינו אומרים, למרגלות ההר. Okay, at the foot of the mountain. Not underneath the mountain, but at the foot of the mountain. כן, כך, על פי הפשט. אבל הדרשנים אוהבים מאוד לקחת את המשפטים האלה ולפרש אותם באופן סופר מלולי, היפר ליטרל. כן, ולכן, והתייצב בתחתית ההר הופך בידי הדרשן להתייצב מתחת להר. אם להתייצב מתחת להר, אז עבדי מברחמה ברחסה אומר, זאת תמונה מאיימת, כן? לא כל כך נחמד ולא כל כך נעים להתייצב מתחת להר, כנראה שיש כאן משהו מאיים, ועם ישראל קיבלו את התורה תחת לחץ, מתוך איום, כן, שמה הם יהרגו. ככה הוא מפרש. כן.
Yes. Is it the suggestion in the form of the verb, yatsvu, they were placed?
לא בהכרח. בעברית מקראית התפעל יכול באמת להיות להיות סביל, בעניין סביל, פאסיב, כן, אבל הרבה פעמים בעברית מקראית, כמו בעברית יותר מאוחרת, התפעל, כן, זה יכול להיות רפלקסיב, כן, אז בהתייצב זה לייצב את עצמך, כן, להעמיד את עצמך במקום. אז אני לא חושב שהצורה הזאת של, של הפועל היא מה שהשפיע. אני חושב שזה יותר הביטוי בתחתית ההר. עכשיו, האם זה הכרחי שמי שיפרש, כמו הדרשן הזה, את הביטוי והתייצב בתחתית ההר במובן של התייצב מתחת ההר, שהוא יקבל את התמונה שעם ישראל קיבלו את התורה מתוך כפייה? האם זה הכרחי? ממש לא. תקחו לדף האחרון שבדפי המקורות ותראו שבמחילתא גם כן דורשים את אותו פסוק והתייצבו בתחתית ההר, ודורשים באופן אחר. והתייצבו, אומר המדרש, נצפפו, זה כמו בעברית מודרנית להצטופף, אוקיי? They huddled together. מלמד שהיו ישראל מתייראים מפני הזיקין, מפני הזוועות, מפני הרעמים, מפני הברקים הבאים. כלומר, ישראל, כן, הצטופפו ביחד, huddled together, כדי להתגונן, כדי להגיש את ה, ביחד המגונן, כן, מפני שהכל מסביב מפחיד ומאיים. מה יש מסביב? ססל בי דמיל עובד כאן שעות נוספות, ויש כאן פירוטכניקה שלמה, כן, וזה מפחיד. אז מה עושים? מצטופפים כדי להרגיש יותר מוגנים. איפה הצטופפו, אומר המדרש? בתחתית ההר. מלמד שנפלש ההר ממקומו גם כאן. אותו בסיס דרשני, כמו שמצאנו אצל רב אבדימי בגמרא בשבת, נפלש ההר ממקומו, וקרבו ועמדו תחת ההר, וכל העם התקרבו והתייצבו ברצון מתחת להר. הם בחרו להתייצב מתחת להר. למה? כדי להתגונן. כי זה המקום המוגן היחיד. in any port in the storm. Okay, klamar ze haya hamakom shefshar haya ragisham muganim. Okay, shenemar vatikluvun vatamdun tachat ahar. Ve'simu lev od pam tachat ahar. Kan ze od yoter miforash kivyachol. Im miforashim et hapasuk bofen meloli, kmo shadarshanim ohavim lasot. Atem amadtem mitachat lahar. Lama ki atem karavtem? Atem bachartem. Zot hayta bechira shem Yisrael lamod mitachat lahar. Lama kedei lagish muganim. Akshav, hadarshan bamechilta ose, tzoek od sad echad anaki kadima, vofech et ze litmuna mamash maftia. Aleihem meforash bakabala, vemeifo bocher pasuk litaer et hairo hazeh mishir hashirim. Lo pachot. מה הוא מביא משיר השירים? יונתי בחגבי הסלע, בסדר המדרגה, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך הרב, ומראיך נווה. וואו. תמונה רומנטית. עם ישראל מתחת להר, זו תמונה רומנטית, כן, יש שיר ישן, עתיק, אפשר להגיד, בארץ ישראל, כן, שיר רומנטי על שנינו יחד מתחת למטריה אחת. כן? כלומר, יש תמונה רומנטית, שניים הולכים ביחד, גבר ואישה יוצאים ביחד, ופתאום שערה, כן? אז אחד מהם שולף מטריה, פותחים את המטריה, שניהם מצטופפים מתחת למטריה, וזו תמונה רומנטית. מתגוננים ביחד מתחת למטריה כדי להרגיש מוגנים מפני הסערה מבחוץ. זאת התמונה משיר השירים שהמחילתא מציירת. אז שימו לב מה שקורה כאן אצל הדרשנים. שני דרשנים יוצאים עם נקודת מוצא אחת, טריגר אחד, להשתמש במילה עברית תקנית יפה, כן? התייצבו מתחת להר, זה הפירוש ההיפרמלולי, כן, של ה... של שני הדרשנים. אחד מהם הופך את זה לתמונה מאיימת, והשני הופך את זה לתמונה רומנטית. כן? עכשיו, התמונה הרומנטית היא מפתיעה, כמו שהדרשנים אוהבים להפתיע, זה אחד מהתחביבים של הדרשנים. כן? אל תשכחו, דרשנים, כן? כמו מרצים בתורה אין מושן, כן? הם צריכים להיות חביבים על הקהל, כן? הקהל צריך לאהוב אותם. כן, אז הם צריכים לומר משהו מפתיע, משהו מעניין, משהו מגרה. זה גם כן, זה לא רק מפתיע או מעניין, אמרתי, זה מגרה, כלומר, לגרות את החשיבה, כן? לגרום לאנשים להתבונן קצת יותר לעומק ולקבל תובנות חדשות על האירוע התנכי המתואר. כן, אז המחילתא ודאי מפתיעה אותנו כשהיא הופכת את זה לתמונה רומנטית. התמונה הרומנטית זה דבר שמתאים למתן תורה. הרבה פעמים ציירים את מתן תורה כסוג של חתונה. ברית, ברית שנחרטה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כן, הברית הזאת היא תמונה רומנטית. עם ישראל והקדוש ברוך הוא ביחד, כן, רק הם והם בלבד קורטים ברית. זה נראה מתאים, מפתיע אבל מתאים. והתמונה במסכת שבת ממש נראית בלתי מתאימה. בעליל, והראשון, כן, לקבל את התורה מתוך כפייה, אז איזה ערך יש למעמד כזה? מה זה אומר? והראשון, למחות נגד הרבדים את בר חמה, זה המורה שחי כדור אחד אחריו, שאומר, מכאן עוד הרבה לא ראית, מה עשית? אתה הפכת את התורה לכתב פלסטר, לא מחייב. מודעה, כן, זה מונח משפטי שמשמעו, אם כופים על מישהו, נגיד, לחתום על איזושהי עסקה, שהוא לא רוצה לחתום עליה, אבל מה לעשות, הוא יודע שנגד המאפיה אין לו סיכוי, כן, אז הוא יחתום. כן, אבל אם הוא חושב שאי פעם יהיה לו כוח לתבוע אותם בבית משפט ולבטל את העסקה, כן, אז הוא יכול להודיע לשני אנשים בשקט לפני שהוא חותם על העסקה, תדעו לכם רבותיי, אני חותם תחת לחץ, אין לי שום כוונה ואין לי שום רצון, אני עושה את זה רק מפני שאני מפחד, לכן אני חותם. זה נקרא מודעה. אז יש כאן מודעה רבה, לא ראית, כל התורה כולה היא תחת לחץ, היא לא מחייבת. כן, לכאורה הוא צודק. מה זה הרעיון הזה? כפה להם הר כגיגית. אמר רבה, אף הפי כן הדור קיבלו בימי אחשמירוש. תכתיב, קיימו וקיבלו הידים, קיימו מה שגיבלו כבר, זה כבר מעניינה דיומה, אנחנו היום ראש חודש אדר, אז הנה, כן, הקישור לחודש אדר לחג הפורים, נכון, באמת לפי רבה, רבה אומר לרבך הבא יעקב, אתה צודק. לעומת זאת, גם רב אבדימי צודק. כן? אז מה התשובה? למה התורה מחייבת? למעשה, הוא מודה במצד. לאורך כל תקופת בית ראשון, התורה לא הייתה מחייבת. איך על פי זה אפשר להבין את כל נביאים ראשונים וכל נביאים האחרונים? זה נשאיר הזדמנות אחרת. כן? זה קצת קשה. לקרוא את התנ"ך, כשאתה מבין שעם ישראל לא מחויבים לתורה כי קיבלו את התורה תחת לחץ, כן, אבל נשאיר בצד את השאלות האלה. אני כבר אומר לכם שלא נפתור את כל הבעיות היום, כן, נעלה יותר שאלות מאשר תשובות, לדעתי זה חלק חשוב מהלימוד כשלעצמו, כן, אבל כן נתמקד במה שהוא אומר. הוא אומר, מבחינתנו זה לא רלוונטי. מבחינתנו התורה מחייבת, למה? כי הפורים. כי הייתה מגילת אסתר, היה פורים, כתוב קיימו וקיבלו היהודים, וגם כאן יש בסיס טקסטואלי למה שהוא אומר, כן? אדם צריך קודם לקיים או קודם לקבל. לכאורה, קודם אתה מקבל את ההוראה, מקבל את המחויבות, אחר כך אתה יכול לקיים את מה שקיבלת על עצמך. אבל במגילת אסתר כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם את כל מה שכתוב במגילת אסתר. ומה זה קיימו וקיבלו? כן, קיימו וקיבלו זה צירוף מילים לא הגיוני. אז הוא דורש, קיימו מה שקיבלו מכבר. קיימו עכשיו דבר שקיבלו אותו מקדמת דנה, ומהו? מתן תורה. כן? זה נותן אגב מבט מאוד מעניין על כל מגילת אסתר, שבעצם עם ישראל כרתו ברית מחדש לקיים את כל התורה כולה. והתפיסה כאן היא כנראה שעם ישראל בזמן מגילת אסתר בעצם היו במצב שהברית לא נתפסה כמחייבת, כן? הייתה תפיסה, רמב"ן אגב על ה... הסוגיה הזאת מפתח את הרעיון הזה יפה, ואחרי הגלות בעצם הברית הופרה, כן, או לפחות עם ישראל חשבו שהברית הופרה, ולכן היה צורך לקיים את הברית מחדש. אז באמת מעמד הר סיני לא מחייב שום דבר, לא מחייב. מה שמחייב את עם ישראל לקיים את התורה זה רק קיימו וקיבלו היהודים, מה שקיבלו היהודים על עצמם בזמן מגילת אסתר. כן, עכשיו כן, אפשר להגיד עם חברים כאלה מי צריך אויבים, כן? כלומר, אם הדרך היחידה לסנגר על רבי אחא, רב אבדימי בר חמא בר חסא, זה להגיד שבעצם כל תקופת בית ראשון ברית התורה לא חייבה, כן, ורק אחרי פורים התורה התחילה לחייב את עם ישראל בצורה אמיתית. אז באמת צריכים לשאול ביתר שאת, מה רוצה רב אבדימי בר חמא בר חסא? ושום דבר לא דוחף אותו. מה דוחף אותו? מה לוחץ עליו? גם אם נפרש והתייצבו בתחתית ההר, במובן של התייצבו מתחת להר, אפשר לפרש את זה בצורה היפה שקיימת במחילתא. אגב, המחילתא היא מדרש תנאי, זה כמה דורות לפני רב אבדימי. שום דבר לא דוחף את רב אבדימי להגיד למחילתא, אני אקח את הבסיס הדרשני שלך והפוך את זה לתמונה שאנחנו בכלל לא מבינים אותה. מעניין אגב שהחוקר הראשי המוביל בדורות האחרונים של מחשבת חז"ל, פרופסור המנוח אפרים אלימלך אורבך, כשהוא מגיע לאמירה הזאת של רב אבדימי, הוא בעצם מרים ידיים ואומר אין לי דרך לפרש את זה. וכל חז"ל מבינים שיש בחירה חופשית, ומה שמחייב זה רק מה שאדם לוקח על עצמו מבחירה חופשית. ואומר, יש איזה רב אחד, אני לא יודע בדיוק מיהו, הוא מופיע מעט מאוד בש"ס, ואומר דבר מוזר כאן, ואומר, יש עוד מקום אחד, שניים בש"ס, שהוא גם כן אומר שם דברים מוזרים, אז לא יודע, היה איזה עוף מוזר בתקופת חז"ל, שמע דברים כאלה, ולא יודע מה לעשות איתו. אז כנראה ש... כן, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, בכל סביבה יש אדם חריג, הוא משאיר את זה בעצם בצריך עיון, לא מפרש. בכלל הוא גם אומר, תראו, החכמים עצמם התנגדו לזה ומחו נגדו וכן הלאה. אבל מה לעשות? חכם מרכזי כמו רבה מסנגר עליו. הוא מובא גם כן כדעה מקובלת למדי בתחילת מסכת עבודה זרה. קשה לי לקבל שהוא איזה חכם נידח שאמר דברים שלא צריכים להתחשב בהם. כן, נראה לי שזו עמדה מרכזית שבאמת התקבלה על דעת המוראים, וסומה עלינו להבין מה הוא רצה. איך הוא מבין את הנושא הזה של כפה עליהם הר כגיגית? למה הוא מציע בכלל את הרעיון הזה? כן, בבקשה. בהחלט, לדעתי, כן, את מעלה כאן נקודה חשובה, אני חושב שגם מבחינה מתודולוגית, כל האופן שאורבך אומר, טוב, אם אני יכול להמיר אותו באיזו פינה נידחת, אז אני יכול להתעלם ממנו ורק להתמקד בזרם המרכזי, לדעתי זו עמדה בעייתית. אני אומר, אפילו נניח שהיינו מוכנים ללכת בכיוון הזה, זאת לא דעה כל כך נידחת. רבא מקבל אותה, הוא משנה אותה קצת, הוא מקבל אותה באופן יסודי. הגמרא במסכת עבודה זרה מקבלת את הדעה הזאת. כן? ולכן, אפילו אם נניח מבחינה מתודולוגית שמותר להתעלם מדעה מוזרה ונידחת, זאת עוד עמדה מוזרה ונידחת, זו עמדה מרכזית, זה זרם מרכזי במחשבת חז"ל. כן, אז מה שאת אמרת לדעתי צודק לחלוטין, אבל יש גם בעיה עוד יותר גדולה עם הגישה של אורבך. מה שאני רוצה להציע בפניכם, כן, קודם כל רק אזכיר בדקה, כן, בכמה משפטים, גישה אחת להבנת הנושא הזה, גישתו של אברהם יהושע השל בספרו תורה מן השמיים. כן, אני בשיעור השני שלי היום, 11:30, אני ארחיב מעט את הדיבור על הגישה הזאת, של השל. השל משייך את הגמרא הזאת למחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. לדעתו באמת, הזרם של קבלה מחירה חופשית מאפיינת את בית מדרשו של רבי ישמעאל. אם רבי עקיבא באמת חשב שהתורה נתקבלה מתוך קביעה, מסיבות שאני לא רוצה להרחיב בהם היום, מקוצר הזמן, כן, אבל מכל מקום, לדעת השל זה הכיוון שצריכים ללכת בו על מנת להבין את האמירה הזאת, והוא מנסה לקשור בין כפה עליהם הכגיגית לבין מספר אמירות אחרות השייכות לבית מדרשו של רבי עקיבא. אני רוצה להציע גישה אחרת, כן? גישה שהיא בעצם גישה טקסטואלית ספרותית. על מנת להבין מה רצה רב אבדימי בר חמא בר חסא, נבין אותו לא כאמירה בודדת, אלא כאמירה שעורך התלמוד שילב בתוך סוגיה שלמה. אם נבין מה המגמה של הסוגיה כולה, בזה נוכל לחזור ולהבין יותר לעומק מה מגמתו של רב דימי בר חמא בר חסא באמירה שלו. כן? כלומר, זה באמת קשה כשמציבים את זה כעמדה בודדת, כאמירה בודדת, קשה להבין מה הוא רוצה, אבל כשנראה אותו בתוך ההקשר הרחב יותר, כן, אז אפשר יהיה להבין איך העורך פירש אותו. מתוך הפירוש העורך אני חושב ש, נוכל להבין הרבה יותר לעומק מתוך איזה הקשר ומתוך איזו מגמה מה רבדים את הדברים. אז פה נמשיך. כן, החלק השני של הסוגיה, כן, מספרתי את חלקי הסוגיה, כפי שאתם יכולים לראות, הסוגיה היא סוגיה ארוכה, למעלה מדף שלם במסכת שבת, והסוגיה מתחלקת לשלושה חלקים, א', ב' וג', כן, והחלקים האלה יש להם מאפיינים טקסטואליים ברורים, אנחנו נעמוד על הדברים עוד מעט, וכל אחד מהחלקים מתחלק גם כן לפסקאות. כן, אז אנחנו בחלק א', פסקה 2. מה חזקי עמי דכתיב משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקעת, אם יראה למה שקעת, ואם שקעת למה יראה. עוד תופעה נפוצה בדרשות, ארץ יראה ושקעת, אנחנו יכולים להבין, ארץ יראה ושקעת, שהארץ שקטה, כן, was silent, was still, בגלל היראה, כן, היראה יכולה לשתק, כן, לגרום לאנשים לשתוק, אבל המדרש לא הולך בכיוון הזה, מדרש יוצא מתוך הנחה ששקט זה לא רק שקט מבחינת הרעש שאתה משמיע, הדיבורים שאתה משמיע או לא משמיע, שקעת הכוונה מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית. אז יראה, כן, חרדה ושקעת, נרגעה. אז הדרשן שואל, אני לא מבין, אם אתה מפוחד, אז אתה לא שקט, אם אתה שקט, אתה לא מפוחד. איך זה הולך? הדרשן אוהב להפוך דברים כאלה לנרטיב, לעלילה. כן? כלומר, לרקום סיפור מסביב לדברים, לומר, היה משהו בין לבין. בין היראה לבין השקטה התרחש עוד משהו. מה קרה? כן? כדרש לקיש, אומרת הגמרא. גמר יש לקיש, מה דכתיב הערב, היבוקר, יום השישי? היי יתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ריש לקיש דרש את הפסוק יום השישי. כל הבריאה, יום אחד, יום שני, יום שלישי, בלי היי הידיעה. רק פעם אחת, יום השישי, היי הידיעה. למה היי הידיעה? אומרים, כי זה רמז בעוד שישי אחד. איזה שישי? השישי בסיוון. כידוע יש מחלוקת בחז"ל אם באמת מתן תורה היה בשישי בסיוון או בשביעי בסיוון, כן, אבל כאן ריש לקיש יוצא מתוך הנחה שמתן תורה היה בשישי בסיוון, ואז הוא אומר יום השישי זה רמז אותו יום. מה הקשר בין הבריאה לבין יום מתן תורה? אז ריש לקיש מסביר שכל הבריאה תלויה בקבלת התורה של עם ישראל, ולאור זה הגמרא מסבירה, חזקי המסביר, מה זה ארץ יראה ושקעת. הארץ יראה, מתי? כשהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, האם אתם מוכנים לקבל את התורה? הארץ עצרה את נשימתה בפחד, בחרדה, שמא עם ישראל יגידו, לא תודה, היום לא רוצים תורה, אולי תחזור בעוד שנתיים, ואז מה היה קורה? כל העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. כן? לכן הארץ פחדה, יראה. כשעם ישראל אמרו, נעשה ונשמע, אז הארץ שקטה. אז אמרה, עכשיו אנחנו נוכל להתקיים. שימו לב שגם כאן יש מרכיב של כפייה. אבל האמירה של חזקיה ושל ריש לקיש, כן, אמירה משותפת של שני החכמים האלה, לא עוררה את זעמם של חכמי הדורות. למה? כי כאן הכפייה היא לא front and center, כן? היא לא גלויה על פני השולחן. עם ישראל לא יודעים שיש כפייה כזאת. העולם יודע, עם ישראל לא. ולכן, הקבלה של עם ישראל את התורה הייתה קבלה נכונה ואמיתית. הם לא ידעו מה עומד על הפרק. כן? העולם כצופה יודע שכל קיומו תלוי בבחירה של עם ישראל. אבל עם ישראל בכל זאת בחרו בחירה חופשית. כלומר, הוא מצליח להלך כאן על החבל הדק, שמאפשר לו מצד אחד לומר שבעצם יש כפייה, כי העולם לא יכול להתקיים בלי קבלת התורה, מצד שני יש בחירה. Okay? מצד אחד זה מלמד אותנו שעבדים מברחם הבחסה הוא לא כל כך משונה, הולך עם איזה זרם מרכזי, שקבלת התורה זה משהו גורלי, זה משהו הכרחי. לא ייתכן שעם ישראל לא יקבלו את התורה. זה פשוט לא יעלה על הדעת שעם ישראל לא יקבלו את התורה. גם הוא חושב כך. אבל הוא מתאמץ לעשות זאת באופן שישמור עם ישראל בכל זאת את האופציה להגיד לו את הבחירה. ואילו רב אבדימי אומר את אותו הרעיון, הוא אומר את זה בצורה שעדיין מטרידה אותנו. אז אנחנו צריכים להתקדם עוד קצת כדי להבין עד הסוף מה רב אבדימי ברחמה ברחסה רוצה להגיד. דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, כיוון שחטאו ישראל ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום, שנאמר, והתנצלו בני ישראל את ים מהר חורף. כן, זו דרשה מאוד מאוד מפורסמת, כן? הקדימו ישראל נעשה לנשמע, אז 60 ריבו של מלאכים קשרו להם שני כתרים. בואו נלמד את זה יחד עם הדרשה הבאה אחריה, שהיא דומה לה במובנים. מה רבי אלעזר? בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן מגילה לבנה רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו, דכתיב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ברשע עשה, בעדה לשמוע. גם כאן, לכאורה, עושה דברו לשמוע בכל דברו. כלומר, כל הדרשות, שתי הדרשות האלה, בנויות על זה שנעשה ונשמע גם כן נתפס אצל חזר כהפיכת הסדר. איך אתה עושה לפני ששמעת? צריך קודם לשמוע ואחר כך לעשות. כן, אז שוב, על דרך הפשט אפשר לפתור את הבעיה. כן, אני לא חושב שאף פשטן יאבד דקה שינה על הבעיה הזאת, אבל הדרשנים אוהבים מאוד לשחק עם הרעיונות האלה. הדרשן אומר, נעשה ונשמע, זה בעצם לקבל על עצמך לעשות דבר שאתה עוד לא יודע מהו. כן, נעשה ואחר כך נשמע. אבל קודם כל אתה אומר כן, אחר כך אתה אומר מה קניתי. כן, מציעים לך משהו, אז אתה אומר, בסדר גמור, מקבל, קונה, מה קניתי עכשיו? זה נעשה ונשמע. עכשיו, מה הדרשנים אומרים לנו? מי באמת רגיל לפעול בצורה כזאת? מלאכים, למה? למה מלאכים רגילים לפעול בצורה כזאת? כי אין להם בחירה חופשית. ועם ישראל, כשהם קיבלו את התורה, בעצם פעלו כמו מלאכים. לכן בדרשה השנייה, מי גילה לעמי את הסוד להיות כמו מלאכים? איך הוא יודע שזה מלאכים? ברכו השם מלאכיו, מלאכים, כן? גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. מלאכים, מה שמאפיין אותם, זה שהם עושים את דברו של השם, לפני שהם שומעים אפילו את כל השם. זה מה שמאפיין את המלאכים. שם ישראל אמרו נעשה ונשמע, הם בעצם התנהלו כמו מלאכים. כן, עכשיו, מה מאפיין את המלאכים, כפי שאמרנו? היעדר בחירה חופשית. גם עם ישראל למעשה, לפי הדרשנים האלה, ויתרו על בחירתם החופשית. שוב, אין כאן כפייה באותו סדר גודל כמו שתאר רב אבדימי ברחמה ברחסה. כי אף אחד לא הכריח אותם לוותר על הבחירה החופשית. אבל שוב, אנחנו רואים שרב אבדימי ברחמה ברחסה הוא לא היחידי שמדבר על כך שקבלת התורה איננה מאופיינת על ידי בחירה חופשית. כן? בכל מיני דרכים, כל הדרשנים האלה מעתיקים את קבלת התורה מהזירה האנושית הרגילה שבה האדם בוחר. כשאדם בוחר מה הוא בדרך כלל עושה, אתה צריך להבין מה עומד על הפרק, מה האופציות, מה האפשרויות, לשקול את הדברים באופן רציונלי ושקול, ואחר כך אתה בוחר מה נראה לך, מה מקובל עליך. כן? וכל הדרשנים האלה באים לומר, זה לא מה שהיה במתן תורה. במתן תורה, עם ישראל לא פעלו באופן אנושי רגיל, ולא פעלו מתוך בחירה חופשית. יש כאן שלושה מודלים איך, למעשה, שוללים מהם את הבחירה החופשית. הדרך המתונה ביותר בשלוש וארבע זה שהם ויתרו מרצונם על הבחירה החופשית, עולים עוד דרגה, הייתה כפייה, אבל של העולם, לא של עם ישראל. עם ישראל לא היו מודעים לכפייה שמסתובבת ברקע, ועדיין משאירים את רב אבדימה כיחידי שממש שולל את הבחירה החופשית בצורה הבוטה ביותר של כפייה. אבל בכל זאת אנחנו מתחילים להבין מה הוא רוצה. הרעיון הזה שכדי לקבל את התורה אתה צריך לפעול כמו מלאך, כן, זה כנראה תשתית שיכולה להביא אותנו להבין מה קורה במדרש המשונה הזה של רב אבדיל. אז בואו נראה מה קורה בחלקים הבאים של הסוגיה. יש, כפי שאתם רואים, לא מעט חומר, לא נוכל להספיק את הכל, זה מעט הזמן שיש לנו, אבל ננסה לקבל תמונת על, כן, בעברית תקנית קוראים לזה תצה, תצלום אוויר, כן, של הסוגיה, לראות את הדברים מלמעלה. בחלק ב', כן, נתתי כאן כותרת האופי של דבר השם, נראה אולי שתיים מהדרשות כאן, לרבי יוחנן, אולי נתחיל עם 6 ו-7. כן, אמר רב יהושע בן לוי, מי דכתיב לחייו כרוגת הבושם. שימו לב, עוד פעם שיר השירים מופיע כאן, כמו שהיה במחילתא. בינתיים בסוגיה שלנו לא היה שיר השירים, קצת קשה לחבר שיר השירים לכפייה, כן, אבל בכל זאת רב יהושע בן לוי כן מכניס לכאן את שיר השירים. כן, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. זה לחייו, חייו זה הדיבור שלו, כערוגת הבושם. הדיבור של השם, כן, היה חוויה רב חושית, כן, multi-sensory experience. כן? ואמר רב יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצתה נשמתן של ישראל. זה כבר קצת יותר מפחיד. יצתה נשמתן של ישראל, שאמר נפשי יצא ודברו. ועכשיו הדרשן כדרכו אומר, אבל רגע, זה לא מסתדר. אם נפשי יצא ודברו ופרחה נשמתם על כל דיבור, אז איך קיבלו את הדיברות האחרים? כן? אז מה התשובה? ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור שני איך קיבלו, הוריד טל שתיד לחיות במתים וחיה אותם. התמונה שאני תמיד מקבל כאן, זה איזה מתאגרף בזירה, כן, והוא מקבל אגרוף ונופל, כן, ואז מרימים אותו ודוחפים אותו שוב, כן, קבל את האגרוף הבא, כן, כן, שוב, זה משיר השירים, נפשי יצא בדברו, זה מתוך אהבה, זה מתוך רומנטיקה, שהנפש יצאה, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא הוריד עליהם טל של תחיית המתים, והם קמו, ועוד פעם שבו דיבור, ועוד פעם פרחה נשמתם, ועוד פעם וכך הלאה. כן? ובשמונה, באופן מעניין, המלאכים חוזרים. בר המשה ולוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל אחריהן 12 מיל. והיו מלאכי השרית מדדין אותם. מלאכי השרית דחפו אותם בחזרה, שאמר, מלאכי צבאות, ידודון, ידודון, אל תקרא ידודון, אלא ידדון. כן, שוב, דרשה, ידדון, הכוונה דחפו אותם. כן, דחפו אותם, אז עם ישראל נטעו לאחור 12 מיל. כלומר, עד כדי כך הייתה עוצמת הקול והחוויה במאמר הסיני, והיו צריכים את המלאכים לדחוף אותם בחזרה. כן, אז כאן אנחנו גם כן רואים שהחוויה של קבלת התורה היא חוויה על-אנושית. היא מעבר לכוחות אנושיים רגילים. כן? וגם כאן יש למלאכים תפקיד. תפקיד של המלאכים זה כאילו לסייע לעם ישראל לעמוד בחוויה הזאת של מעמד הר סיני. כן, נעמוד ממש ממש בקצרה על הדרשה הבאה. שימו לב אגב שמשש וערך כל דרשות הם של רבי יהושע בן לוי, הוא הדובר הראשי בכל הסוגיה שלנו, זה כשעצמו מעניין, כן? אבל אין לנו זמן כל כך לפתח את הדיבור על הדמות הציורית והמעניינת הזאת של רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי בתחילת גימול, כן? גימול זה הכל כשעלה משה למרום, ורק הדרשה הראשונה לא נקרא את זה ביחד, תוכלו לקרוא בזמנכם החופשי. אני רק אסכם, זו דרשה מאוד מפורסמת, מאוד ידועה, רב סולובייצ'יק גם כן מתייחס לדרשה הזאת באיש ההלכה שלו. דרשה שכשעלה משה למרום, המלאכים התנגדו למתן תורה לעם. הם אמרו לו, רק את השורה השלישית של דבריו נקרא, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם. כן, זה כמובן מבוסס על הפסוק בתהילים, דבר ציווה לאלף דור, התורה, כן, קיימת אלף דורות לפני שהיא ניתנה, מכיוון שהתורה ניתנה בדור ה-26 מבריאת העולם, תעשו את החשבון לבד, לא ניקח עכשיו את הזמן, 26 דורות, ולכן זה אומר שהתורה הייתה קיימת 974 דורות לפני בריאת העולם, הווה אומר, התורה קיימת בשמיים הרבה יותר זמן ממה שהיא קיימת על האדמות. לכן המלאכים לא רוצים לוותר על התורה. המלאכים אומרים, זה שלנו, התורה שייכת לשמיים, מה אתה רוצה לתת את הדבר הזה לארץ, ליצורים האנושיים האלה, החלשלושים, כן, שלא יעמדו בה, שלא ידעו לקיים אותה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ענה להם, משה אומר, אין לי כוח. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, הוא אוחז בכיסא הכבוד ועונה להם ואומר, ריבונו שלו, מה כתוב בתורה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. למה של המלאכים, אתם יצאתם ממצרים, מה עוד כתוב? לא יהיה לך אלוהים אחרים אחריך. מה, יש לכם פיתויים לעבוד עבודה זרה? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, לא זכור את יום השבת לקדשו. משה אומר למלאכים על כל מצווה, זה לא שייך לכם רבותיי, זה מצוות לבני אדם, רק אנחנו יכולים לקיים את התורה. בסוף המלאכים מודים למשה ונותנים לו מתנות, כן, ומשה מוריד את התורה ארצה. אני רוצה עכשיו לסכם. מה ראינו בסוגיה לגבי האופי של התורה? יש לסוגיה כאן במסכת שבת, אני חושב, תפיסה מאוד עקבית ומאוד מעניינת של האופי של התורה. התורה באמת לא שייכת לארץ, היא לא אנושית. ומצד שני, רב יהושע בן לוי מלמד אותנו שהיא שייכת רק לארץ ורק לבני אדם. יש כאן פרדוקס בתוך התורה. התורה מצד אחד מיועדת לבני אדם, המצוות שלה יועדות אך ורק לבני אדם, ולמלאכים לא יכולים לקיים את התורה. מצד שני, התורה קיימת בשמיים הרבה לפני שהיא ניתנת לארץ. המלאכים, כן, שומרים על התורה, הם מחוברים לתורה, כי התורה שייכת לשמיים. איך דבר שמיימי יכול לרדת לארץ? זאת השאלה, לדעתי, השאלה של בחירה חופשית היא שאלה משנית בסוגיה. היא אומנם פותחת את הסוגיה והיא שאלה משנית בסוגיה. שאלה מרכזית בסוגיה היא איך דבר ששייך לשמיים יכול להינתן בארץ. והתשובה של הסוגיה, ואני חושב שגם כאן זו תשובה עקבית לאורך כל הסוגיה, רק אם בני אדם לא יתפקדו כמו בני אדם. בני אדם כדי לקבל תורה שניתנה מן השמיים, צריכים בעצם להפוך למעין מלאכים. מי שמתפקד כמו בן אדם, כמו שבן אדם רגיל לתפקד, לא יוכל מעולם לקבל את התורה, כי היא שמיימית, היא מעל ומעבר לכוחות אנוש. נפשי יצא בדברו, כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא פרחה נשמתם. הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות תחיית המתים 10 פעמים, כדי שעם ישראל יקבלו את כל 10 הדיברות. מה זה אומר? בני אדם, בתור בני אדם, אינם מסוגלים לראות התורה. צריכים לסגל לעצמם תכונות של מלאכים. והתכונה הראשונה של מלאכים, שעם ישראל סיגלו לעצמם, זה נעשה ונשמע. זה לפי רבי סימאי ורבי אלעזר, בחלק הראשון של הסוגיה. רב אבדימי בחמה בחסה, לוקח את המחשבה הזאת עוד צעד אחד קדימה. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא בעצם נטל מעם ישראל באופן מוחלט את הבחירה החופשית, כי בלי הנטילה הזאת של הבחירה החופשית, לא ייתכן שבשר ודם, כן, בן תמותה, יקבל עצמו את התורה. רק באמצעות כפיית ההר כגיגית, היו מסוגלים בני אדם להתעלות מעל המגבלות האנושיות שלהם ולקבל את התורה, את התורה השמיימית הזאת. עכשיו אני בסיכום רוצה לומר, לדעתי התפיסה כאן של מתן תורה היא תפיסה מאוד מעניינת, מאוד מגרה, כן, מאוד מפרה, כן, היא מגרה לחשיבה בהרבה מאוד כיוונים, מה, איך תופסים את התורה, דבר ששייך לבני אדם, אבל בו זמנית, מעלה אותנו לדרגה על אנושית, לדרגה שמיימית, כן, יש כאן תפיסה מאוד מעניינת ומגרה. אני רוצה בסיכום גם כן לציין מה למדנו על המדרש. למדנו כאן, א', כמה תכונות של איך המדרש עובד, כן, איך המדרש הוא לפעמים לא פרשנות אנטי-מילולית, אלא הפך, פרשנות סופר מילולית, כן, הייפר ליטרל, כן? ראינו שדרשן, אחרי שהוא מפיק מהפסוק את הבסיס הטקסטואלי לדרשה, הוא צריך עכשיו לפתח את הרעיון, את החשיבה, את המסר שהוא חושב, שהוא תמון בתוך, בתוך המדרש הזה. זאת נקודה שנייה שראינו, ונקודה שלישית שראינו, זה איך לפעמים על מנת להבין דרשה בודדת בתוך סוגיה, חשוב לראות אותה בתוך ההקשר של הסוגיה כולה. כן? כלומר, לא תמיד אפשר להבין את הדרשה כשלעצמה. ואת להבין אותה, צריכים לראות איך עורך הסוגיה משבץ את הדרשה הזאת בתוך הסוגיה, ולאור הדרשות האחרות והאמירות האחרות שקיימות בסוגיה, כן, נוכל להשליך אחורה על הדרשה שבה פתחנו ולהבין מה היא מבקשת להגיד. תודה רבה לכם.